לכל הנוכחים ולכל הגולשים בתוכנו. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר נצח ישראל, מת המהר"ן מפראג, ואנחנו בפרק כף ב', אם אני לא טועה. כף ב'. כן, אנחנו בעמוד... עמוד קוף יוד א'. כן, אנחנו... לא, לא. מה? אנחנו כבר בקוף יוד ב'? כן, נכון, נכון. עמוד קוף יוד ב', בעמודה הימנית. ובמדרש. כן, התחלנו את זה, אבל שוב נקרא. אנחנו עסוקים בכנפיים. כן, כנפי מלאכים. כן, במיוחד בסוגיית הכנפיים החסרות. כלומר, חפש את הכנפיים, כמו שאומרים. בישעיהו מדובר על שישה כנפיים, ביחזקאל ארבעה, אם כן נפלו שניים, והשאלה איזה נפלו. האם הכנפיים שבהם הם אומרים שירה, דהיינו האמצעיות, שעליהם נאמר בשתיים יעופף, או אותם כנפיים שמכסות את רגליהם. כולם מסכימים שלגבי הכנפיים המכסות את הפנים, אין בעיה. ובמדרש, בתנחומה, אמר שלכך מכסים רגליהם, כדי שלא יהיה נזכר עוון העגל שנאמר ורגליהם ככף רגל העגל. שיש מה? שמורידים לכתפיים? ההפך. ההפך. הרי בימי ישעיהו, שהיו שישה כנפיים, אז אם כן הכנפיים כיסו את הרגליים. ואילו בימי יחזקאל נפלו הכנפיים. רגליים גלויות זה פחות טוב. פחות טוב. מצב גרוע יותר. רגליים מחוצות זה יותר עדיון, רגליים גלויות זה פחות טוב. נכון, נכון. חסרים שני כנפיים, ואז הרגליים גלויות. אז זה פחות טוב. אתה רוצה עוד פעם? אז אם כך. ואז הסברנו מדוע זה פחות טוב. כן? כלומר, הסברנו שלפי ההסבר הראשון של המהר"ל, שהרגליים מורות על להיות העלול נפרד מן העילה. בסדר? לא, רגליים בכלל. בלי קשר לגלויות ומחוסות. רגליים פירושו מה שהעלול נפרד מן העילה. האם זה ברור לך?
לא.
מה, למה זה לא ברור? בוא נראה כל מילה, אני לא יודע איזה מילה אתה לא מבין. רגליים, ואתה יודע מה זה. מורות, כנראה שהן מצביעות על, כך שהעלול, מי ש... כלומר, המסובב, אם תרצה. הנגרם. המחולל. מחולל. בסדר? העלול נפרד מן העילה. הרי ברגע שיש עילה ועלול, סיבה ומסובב, אם תרצה. ברגע שזה כך, אז יש גם קשר וגם פירוד. בעצם ההגדרה. יש קשר בין העילה לעלול, כי העילה היא העילה של אותו עלול. יש הפרש, בגלל שהעלול איננו העילה. בסדר? אז הרגליים מורות על היות העלול נפרד מן העילה. זה המשמעות של הביטוי רגל.
אבל כל דבר נפרד, ברגע שנפרד מפריד אותו ממשהו,
נכון, אז זה עיקר רגל. ההפרדה הזאת נקראת רגל. לעומת זה, צד החיבור שיש לו אל העילה נקרא פנים. יש פנים ורגליים. נכון? לא, ההפך, זה המשמעות של פנים. פנים יש לנו פנים, יש לנו חיבור. מסתכלים פנים אל פנים, יש חיבור בין האנשים. מה, מה הבעיה? לא, לא מעניין. זה המשמעות, פנים, רגליים. אז הרגל, מה? כלומר, אתה מעלה את הרגל. זה עניין. מעלה את הרגל. וכדי לראות את הפנים, אגב. יראה את פנים. עכשיו, לפי זה יוצא שהעילה, יוצא שצריך לחסות את הרגליים. מסוים לחסות את הרגליים. לחסות את זה שהעלול נפרד מן העילה.
שזה אומר, כמו ששולחן עומד על הרגליים,
לא, לא, כלומר לחבר, כאילו המלאך איננו נבדל כל כך מעילתו. צריך לחסות את הרגליים. עם החורבן, הפירוט גלוי יותר. ולכן, הרגליים לא מכוסות. נכון. כלומר, זה לפחות, פחות... כן, נכון. נו. כן, אנחנו עושים הרבה גילים. טוב, זה בדיוק הפוך שם. אנחנו רוצים שהרגליים תהיינה מכוסות. הן גלויות, זה לא יפה, כאילו. כן. עכשיו, עד כאן זה היה ההסבר הראשון של המערד, ועסקנו בזה בפעם שעברה, לכן אין שום סיבה שיהיה לכם שאלות על זה, אלא אם כן אתם לא זוכרים מה שלמדנו, אז בשביל מה אני מלמד בכלל? מה? ובכן, אנחנו במדרש ההסבר השני, שלכך מכסים רגליהם, כדי שלא יהיה נזכר עוון העגל שנאמר, ורגליהם ככף רגל העגל. כלומר, הרגליים של החיות, שמחזיקות את כיסא הכבוד, הרגליים שלהם נראות כמו כף של רגל עגל. מה מיוחד בכף רגל העגל? זה עגול. הכף של העגל, אתם מסתכלים מלמטה, אומרים שזה עגול. מה?
חצי עיגול.
חצי עיגול. לא עיגול שלם? כן, פתוחה מאחורה. בסדר, מעוגל כזה. כן, אגב, זה אחת המשמעות של המילה עגל, משון עגול. העגל הוא עגול, מרגליו. אה? יש לו פתח. מעוגל. ופירוש זה. עכשיו, זאת אומרת שאז מכסים את הרגליים כדי לא להזכיר את עוון העגל. זה כבר רומז לנו איזה הסבר. זאת אומרת שבזמן שבית המקדש קיים, כאילו חטא העגל מכוסה. בזמן הגלות, בזמן החורבה, אז העוון גלוי. כן? הקף פתאום מתגלה. אין כנפיים יותר שם. ופירוש זה, כי כאשר עשו ישראל את העגל ובחרו בדמות שור, שכל רצונם היה להיות להם אלוהים אחרים, ולכך בחרו בדמות שור, שהשור מפני שהוא מן השמאל מן המרכבה, שנאמר ופני השור מהשמאל, ובשמאל השניות, שהרי הימין היא אחת, ואמרו כי השור הוא בשמאל, אינו דבק באחדות השם יתברך כמו שאר החיות שבמרכבה, בני שהשור הוא בשמאל. ולכך היו אומרים כי צורה זאת יכולים להישמט מן המרכבה ולעבוד אותו. עד כאן ברור? הוא מסביר מה הייתה הסברה של עובדי העגל. למה הם עשו דווקא עגל? כי הם רצו להיפרד מן הייחוד. נכון? אז צריך לחפש בתוך העולם האלוהי, דהיינו בחיות המרכבה, איפה הנקודה החלשה. כלומר, הנקודה שבה יש נטייה אל הפירוד. ואז הם מצאו את זה בשור, כי השור הוא מן השמאל, והשמאל מורה על הפירוד. במרכבה. כן, הרי הנביא יחזקאל, כשהוא רואה את המרכבה, הוא רואה ארבע חיות. נכון? עם פנים שונות. פני האחת, אריה, שור, נשר, אדם, נכון? ואז מה הוא רואה בפני מצד שמאל? הוא רואה את השור. זאת אומרת, הנטייה אל הפירוד, כלומר, השורש של הנטייה אל הפירוד בתוך האלוהות, או בתוך, נכון, העולם האלוהי, זה השור.
הוא חלק מהמרכבה.
פשוט, כי המרכבה, כיוון שהיא הייחוד, הייחוד חייב לכלול גם את הפירוד.
אבל יש כמה, יש
ארבע חיות.
אז יש שתי צדדים של שמאל.
מה? כן, נכון. אבל השמאל שבשמאל זה השור. זאת אומרת, חייב להיות שורש לפירוד בתוך האחדות, וזה השור. אז אם אתה מפריד את השור מן האחדות הזאת, אתה יכול להפריד, לעבוד אלוהים אחרים. זו הייתה סברתם של... מי רואה את הכל? לא, זה הם ראו בזמן המעמד הר סיני. אחר כך משה נעלם. אז הם אומרים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לבנו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים ולא ידענו מה היה לו. אז אנחנו עכשיו רוצים לקחת את השור. רוצים להיפרד. צריך להיפרד, לקחת איזה אלוהות נפרדת מן המקור. מהי האלוהות הנפרדת מן המקור? שור. הפירוד, הרי השורש של הפירוד בתוך האחדות זה השור. אתה הייתי? כן, בוודאי, אבל הם רצו לעבוד מידה נפרדת. אבל זה מה שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. המשפט הזה הוא קשה מצד עצמו. איך הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, לא יהיה לך אלוהים אחרים, כאילו שיש כאלה. נכון? אתה מבין את השאלה שלי?
כן.
התשובה היא, באמת, האלוהים האחרים זה שלי גם כן. זה הצד האחורי שלי. אבל אל תפרידו אותו ממני. זה הכוונה. על פניי, לעומת הפנים שלי. הפנים זה האחדות, והאחור זה הפירוד. אז אל תפרידו גילוי מן הכללות. זה כמו שמשל אדם יש לו סולם ערכים. יש לו הרבה ערכים, יש לו הרבה ערכים שהוא מחובר עליהם. והוא מעדיף לקחת אחד, מעדיף את אחד הערכים על פני האחרים. אז גם אותו ערך הופך להיות עבודה זרה. מובן?
אז למה
אבל בשמאל דווקא? כי הימין הוא אחד. נכון אמר? נכון שהוא אמר את זה? אז אם הימין הוא אחד, אז השמאל הוא הפירוד. אתה שואל למה הימין הוא אחד? נכון, זה באמת שאלה טובה. פשוט, זה המקום של ההתמקדות של העוצמה. כלומר, כשאדם רוצה לפעול פעולה חזקה, הוא פועל אותה בימין. שם הריכוז כל הכוחות שלו.
זה ההתפשטות באה משם?
כן, ההתפשטות של אחדות. יש התפשטות במובן של פירוד, יש התפשטות במובן של אחדות. והימין הוא דווקא מרכז את הכוחות.
זה פני אדם?
מה?
שזה פני אדם במרכבה, תגיד שזה?
לא, פני אריה. אריה?
אז זה גם חילוק, זה גם לא...
מה, אריה לימין.
אבל זה גם לא כולל את הכל, זה גם כן משהו שהוא...
נכון, ודאי, ודאי. נכון, נכון, זה נקודת האחדות בלבד, נכון. נכון, זה נקודת האחדות בלבד. יש עבודה זרה כזאת גם כן. יש עבודה זרה שרוצה את ההתאחדות של הכל באחד. כן, הייתה... מה?
זה כולה כאילו זה אחד, זה עבודה זרה.
זה עבודה זרה, כי הנברא הוא לא בורא. לטשטש את החיץ בין הנברא לבורא. לעשות אותו אלוה. זה הרבה בשיטות מיסטיות אלו האחרות יש התחברות עם התחברות עד כדי התמזגות עם האחד. זה עבודה זרה. כן, זה משל אצל פלוטינוס, אפשר לראות. מה, פלוטינוס? כן, פלוטינוס. הוא כתב את זה בעיני העדות. או למשל, בבודהיזם יש נטייה כזאת, כן.
יש
לך
יכולות המרכבה.
כן.
קשור בעצם בהימת רוב הקריירה, למשל, אומר שלו,
נכון, גם אדם.
מה?
גם אדם. גם אדם. אריה, שור, נשר, אדם. שלושתם אי אפשר לאכול. אדרבה, כי זה מה שאני אוכל. השור זה מה שאני יכול לאכול. אז זה שייך אליי יותר. שצר להבין, לגבי השור, מה כתוב בספר תהילים? בספר תהילים יש תיאור מחודש של חטא העגל. איך כתוב שמה? וימירו את כבודם ותבנית שור אוכל עשב. עכשיו השאלה למה החליט המחבר של תהילים לומר שמה שמגונה בשור זה שהוא אוכל עשב. כן, כאילו רוצים להראות גנות. כן, הם לוקחים שור שצריך לאכול בשביל לחיות. אז איך עשו אותו אלוה? כן, תבנית שור אוכל עשב. אבל אפשר להגיד עוד הרבה דברים שהם גנות השור. כן, שהוא מושך בעול, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אבל תבנית שור אוכל עשב, זה בא להראות שההבדל בין אופן האכילה של השור לאכילה של אדם. כאשר האדם אוכל, הוא לוקח את המאכל ומעלה אותו עד הפה. השור, הוא מוריד את הפנים אל מקום האוכל. זאת אומרת, הוא צריך לרדת בשביל לאכול. זאת אומרת, יש פה השתעבדות לטבע. וזה בעצם המעגליות של הטבע גלויה יותר בשור מאשר באדם. האדם כאילו יכול... יכול להיות הוא רוצה לרומם את הטבע, להתנתק ממנו, ואילו השור הוא נכלה בתוכו, הוא קלו בתוך הטבע. מה? וזה מובן. שיש קדושת... כן, בסדר, זה בנסתר, אבל נאמר בגלוי. מה? הלוחמים של גדעון. כן, נכון. נכון, נכון, יפה, 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 נכון, נכון. אז לא משתחווים על קופד, לא משתחווים. אז זאת אומרת שהשור מורה על המעגליות הזאת של ההשתעבדות לטבע. עכשיו, ברגע שיש גילוי מן השמיים, מעמד הר סיני למשל, אז לא עולה על הדעת לגלות את האלוהות דרך שור, אלא מגלים אותו דרך פני אדם. לכן הקרובים נעשו עם פנים של אדם, נכון? תראו, הקרובים הם גם כן אלוהי זהב, נכון? הקרובים זה לא זהב, לא? כן או לא? הקרובים זה לא זהב, נכון? אתה מסכים איתי? מה אני אמרתי? יפה מאוד, נכון, זה מה שכתוב. הרי מיד אחרי מעמד הר סיני כתוב, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון איתי אלוהי זהב ואלוהי כסף לא תעשו לכם. לא, סליחה, הפוך, בבתי, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב ולא תעשו לכם. אז אם נדייק בלשון, לא תעשו איתי אלוהי כסף, אז מה כן לעשות? אלוהי זהב. אלוהי זהב אפשר לעשות, כסף אל תעשו, אבל זהב כן. כלומר, כאן יש איסור, כך אומר רש"י, לעשות קרובים מכסף. זאת אומרת, אסור לעשות קרובים מכסף, שנאמר, לא תעשו ניתי אלוהי כסף. משמע שהקרובים, מה הם? הם אלוהי זהב. אלוהי זהב, לא תעשו לכם, אומר רש"י, שלא תעשו קרובים מבתי כנסת. אפילו מזהב. משמע שהקרובים מזהב בבית המקדש, זה כשר, וזה אלוהי זהב. או? עכשיו, לא נאמר בתורה איך לעשות את הפרצוף של הקרובים. לא כתוב. כתוב, צריך לעשות קרובים, לעשות להם כנפיים, צריך לשים אותם על הכפורת, אבל לא כתוב איך הפנים נראים. אומרים חז"ל, קרובים היו ילד וילדה, בני אדם.
איך הלשון של חז"ל?
מה? תינוק ותינוקת.
ככה
בגמרא? כן. זאת אומרת, ילדים חמודים, מסתכלים אחד על השני. ולכן לכאורה, גם אם היו עושים קרובים עם פנים של שור, אגב, יש מן המפרשים שסוברים שהקרובים היו עם פני שור. כן? אבל אין, רוב הפוסקים לא חושבים כך. כן? אבל יכול להיות בסדר. מה זאת אומרת? לא כתוב בתורה איך לעשות את הבנים של הקרובים. אז זאת אומרת שכאשר בצלאל, בן אורי בן חור, עשה פני אדם, זה יצא לו ככה אוטומטי. לא קיבל את זה בהוראה מפורשת בכתוב. לעומת זה, כשבני ישראל ראו שאין יותר גילוי, משה נעלם, אבל יש להם צימאון לאלוהות, אוטומטית הם עשו את הפנים כלי שור. זה יצא להם ככה, זה כבר יצא העגל הזה. אי אפשר היה שזה לא יהיה פני שור. לכן, מה אומר? מה? כי ברגע שאין לך גילוי, אז מאיפה אתה שואב אלוהות? מן הטבע. והאלוהות שבטבע יש לה פנים של שור. וזה השורש של הפירוט. לכן לא הייתה להם ברירה אלא לעשות עגל מזהב. וזה מה שאומר משה, כשהוא עולה אל ההר, אומר, אנא, חטא העם הזה, חטא הגדולה, מה המשך? ויעשו, ויעשו להם אלוהי זהב. הם עברו על מה שאתה אמרת, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. כלומר, אם הם היו עושים את זה לך, היה בסדר, היית מסכים, לא היית כועס בכלל. אבל עשו להם אלוהי זהב, ולכן גם נתנו לזה תבנית שור. לא? כלומר, לעשות תמונה, פסל מזהב שדרכו מתגלה האלוהות, זה בסדר. אני מבין את זה. זה בסדר גמור אפילו. הרי זה הקרובים. אבל הם עשו להם אלוהי זהב, יצא להם שור. כן. מה אתה רוצה?
למה
הם
מסכים
ככה הרבה
כמו
עבודת
אלילים,
עושים
תמונות של מלאכים, שורים,
שברים.
עם כל הדבר הזה, זה לא
קצת התעסקות
תפלה, שלא קשורה
לאלוהות,
זה לא קצת מועל את הרמה.
מה היית מציע במקום?
פשוט לא לשים את זה, לטפל, המונה פעמים במשהו מופשט, לא משהו מובנה, כדי שלא נהיה עוד דלילים כמו כל הימים האחרים. וזה אנחנו נבדלים. ופתאום, שוב פעם, חוזרים לדור.
אני רוצה להגיד לך פה שני דברים. א', הביטוי, אנחנו מאמינים במשהו מופשט, ביטוי שהשתמש לבו, הוא ביטוי אלילי. בוודאי. כי זה לא משנה אם אתה משווה את האלוהים לחומר או לרוח. גם חומר, גם רוח, זה בכלל הנבראים. לכן הביטוי המצוי מאוד בחברה הישראלית, גם אצל הדתיים, גם אצל החילונים, אני מאמין בכוח עליון, הוא ביטוי של עבודה זרה. סתר. אין, האלוהות איננה כוח, היא מקור כל כוח, אבל איננה כוח. ולכן עד רבה, ההפשטה היתרה, שהיה אפשר לפתח במקדש, או בכלל היעדר מקדש, זה לא היה מציל אותנו מאלילות. זה יכול להיות שזה היה מפיל אותנו יותר. כי כאשר אני רואה קרובים מזהב, אני לא מעלה בדעתי שזה האלוה. מובן? ולכן אומר הרמב״ם שני דברים חשובים. א', הקרובים היו שניים ולא אחד. למה? כדי שלא תחשוב שהוא האלוה. דבר נוסף, מה זה הכרובים? זה איזה חיה או יצור כלשהו עם כנפיים? שמה מטרתו? לא. תסתכלו, למשל, בכל החפירות הארכיאולוגיות שנעשו במזרח התיכון בימי קדם, היו כרובים אצל עובדי עבודה זרה. היו להם כרובים. הכרובים תמיד שימשו בתור רכב לאליל. זאת אומרת, זה חיה עם כנפיים, עליה רוכב אל, איזשהו אל. עכשיו, מה קורה במקדש? יש חיה עם כנפיים, שעליה מה רוכב? שום דבר. מזה אתה יודע שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. מובן? לא, זה לכן זה לא אל, זה היה כאילו מרכבת האלים. זה היה כאילו רכב. בדמות אדם או כל דבר אחר, לא משנה. הם היו מציירים פסל או דמות של אל שרוכב על גבי כרוב. אגב, זה כתוב מפורש בספר תהילים. וירכב על כרוב ויעף, וידע על כנפי רוח. לא, זה כתוב על הקדוש ברוך הוא. כן? על כרוב. למה לא? זה בדיוק זה. ואיך הוא נראה? אתה נכנס למקדש, רואה את הכרוב, איך נראה האלוה שרוכב עליו? לא רואים, זו. יפה, זה הגדרה אחרי השלילה, יפה מאוד. מה שאומר הרמב״ם בספר מורה נבוכים. כן, אז לכן זה דווקא בסדר שיש כרובים. הייתי? טוב.
אז לפי זה, אז מה זה הביטוי של אלוהי זה, מה תעשו
בתי
אלוהי
חסי? שלא לעשות את הכרובים מכסף.
אבל מה הביטוי המשמעותי לזה? מה זה משנה אם זה כסף, זה זהב? אם הוא לא רוצה
איזושהי
הגשמה, וגם הוא לא רוצה...
לא, זה לא בגלל שהוא לא רוצה הגשמה. זה שהוא רוצה זהב ולא כסף, זה סיבה אחרת לגמרי. כן, הוא רוצה זהב. נגיד, אני אקח להסבר רציונליסטי פשוט. הוא רוצה שתשקיע בכבודו. אז אל תשים לי כסף, שים זהב.
ולמה הוא צריך את זה?
הוא לא צריך את זה.
אבל... אני עושה את הקרובים, עושה בשבילו, לא בשבילי.
למה?
אני לא נכנס, כי אני לא רואה את הקרובים.
אז איך שאתה רואה אותם?
אני לא רואה את הקרובים.
למה? למה שאתה רואה אותם? א', אם אתה כהן גדול, אתה רואה אותם 4 פעמים ביום כיפור. 4 פעמים אתה נכנס למקדש, רואה אותם. אם אתה מלך, אתה תראה אותם כל פעם שאתה צריך לשאול ביורים ותומים. מסירים לך את הפרוכת בשביל זה. ואם אתה סתם יהודי, אתה רואה את זה 3 פעמים בשנה ברגל. כשמסירים את הפרוכת כדי שכל ישראל יראו אותם. אז רואים. הבעיה. וגם כשלא רואים אותם, רואים קצת. מדוע? בגלל שבדי הארון היו קצת בולטים מתוך הווילון. כן? כזה שני דדי אישה כתוב, שהיו רואים. כן.
אז למי אני צריך את האלוהי זהב? לפני כן אמרנו שאני צריך את זה בשבילנו.
לא, אתה עושה את זה לכבודו, לא לכבודך. כלומר, אם אתה עושה לא אלוהי זהב, זאת אומרת, הכוונה שלך היא לשם שמיים. ואז אין סכנה של פירוד. אתה לא מפריד את, אתה לא מפריד את אלוהי הזהב ממנו. מה שהם עשו בעגל, אלוהי זהב, עשו להם אלוהי זהב. כלומר, הם הפרידו את הניצוץ אלוהות שהם חשו בטבע מן המקור שלו. אתה מבין אותי? טוב. לכן זה עבודה זרה. מה?
קוראים זה בעצם מפסלים.
קוראים מפסלים. זה סוג של פסל, כן.
של פסל. זה
איזה
שאומרים
שאלה
עם פנים של ילדים.
חמודים
כאלים. מלאכים, ילדים. לא
קצת
מזכיר כל המלאכים שעושים
בציורים?
קופידון וכאלה.
קופידון, כן. ודאי שזה מזכיר. צריך להבין שכל ה... כלומר, הרקע התרבותי של נתינת המצוות האלה הוא הרקע המיתולוגי. ברור. מה הבעיה בזה? למה? זה מצוין. מה?
המיתולוג, כשאני שומע מיתולוגיה, דבר שאני חושב על זה, ואני... יבנים לא אוהבים להכניס כל אלו
מכניסים לו את כפיים. אתה חושב מיתולוגיה, אתה חושב יווני, כי זה מה שלימדו אותך. מיתולוגיה זה משהו אוניברסלי. בהודו אין מיתולוגיה? ועוד איך. אצל הרומאים לא הייתה מיתולוגיה? הייתה. בקיצור, אצל האינדיאנים, כל מקום יש לך מיתולוגיה. זאת אומרת, הלך הרוח המיתולוגי הוא הלך רוח כללי באנושות. זה האופן שבו האדם חושב. זאת אומרת, זה החשיבה הציורית. החשיבה הציורית הזאת מצויה גם בנו, והיא מצויה במיוחד בתקופה שיש השראת שכינה. אנחנו היום בתקופה מדולדלת מאוד, שבה שכינה לא שורה בישראל, ולכן במצב כזה אנחנו לא רואים, כלומר, הציוריות האלוהית שלנו לא מפותחת כראוי. ולכן דברים האלה נראים לנו זרים.
מיתולוגיה זה כאילו...
זה הביטוי האלילי של גילוי השכינה. תורת המיתוס. מיתוס פירושו סיפור במקור. עכשיו, מה זה הסיפורים האלה? זה סיפורים מייסדי תרבות, מייסדי תודעה. מייסדי תודעה. זאת אומרת, יש סיפור שמייסד תודעה. למשל, אני יודע...
הסיפור על
אברהם אבינו
מייסד תודעה?
בוודאי. עקדת יצחק. אתה שומע, עקדת יצחק זה ממייסדי הזהות הישראלית. עם ישראל, עקדת יצחק, יש קשר. נכון? זה עושה לנו משהו. נדמה
לי, אבל... לפחות לבעלי שני מכיר שכשמדברים על מיתוס,
לא. המשמעות המקורית של מיתוס זה סיפור מייסד, בין שהוא אמיתי, בין שהוא לא אמיתי. ודאי. כן. נו. מה? לא דווקא. למשל, הדוד סם, כן, בארצות הברית, שהוא שם מייצג את הפטריוטיות האמריקאית. האיש הזה מעולם לא היה ולא נברא, אבל הוא ממשי מאוד. אבל הוא מיתוס שהספיק כדי שהאמריקאים ישלחו את החיילים שלהם לאירופה במלחמת העולם השנייה. נכון? ומשום מה, הדוד הזה קרוי בשם של השר של אדום, לפי חז"ל. נכון? שעשה מחמם, זה הדוד, זה השר של אדום. מעניין. אני אגיד, זה מקרה, אני לא יודע, אבל אפשר מהקריקטורות ללמוד הרבה על המיתוס שמייסד את החברות. כן, ברור. אז התעודה היא נצחית, זה לא אומר שהוא נצחי. עכשיו, כן. אם כי יש ביטוי כזה במשנה, שעובד אלילים, מה זה עובד אלילים? זה מי שלוקח מלאך או כוכב וזה, ועושה אותו אלוה. הביטוי הזה הוא קשה. כן? הוא עושה אותו אלוה. כלומר, הוא לוקח את הכוח, את המלאך, את הכוכב, ונותן לו כוח. בעצם עבודתו. ולכן אפשר לראות דברים מאוד מדהימים אצל עובדי עבודה זרה, איך שפתאום נעשים שם ניסים, כל מיני דברים כאלה, כי הם, שם הגילויים המוזרים האלה, הם תוצאה של האמונה של המאמינים. כלומר, אם קבוצה אנושית גדולה מאמינה במשהו, אז היא נותנת כוח לדבר הזה. לכן אין פלא, להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן, שאצל חסידי חב"ד, למשל, הסיפור של לקרות קודש זה עובד. למה זה עובד? כי מאמינים בזה, אז זה עובד. שמה? נכון, זה השאלה של הביצה והתרנגול. זאת אומרת, אם מלא הגילוי, באמת לא היינו יודעים איפה זה מתחיל. כן, מה אתה אומר? כן.
המצב שלנו היום טוב יותר או פחות טוב?
תלוי מאיזו בחינה. אבל המחשבה שהמיתולוגיה זה דבר פרימיטיבי, היא מחשבה של גאווה פילוסופית. זאת אומרת, האנשי המדע של המאה ה-19 וה-20 התרגלו להסתכל על הקדמונים כמו על ילדים קטנים. והדבר הזה הוא ממש לא סביר, בגלל שכאשר אתה לומד, למשל, בבית ספר תיכון אפילו, על ההיסטוריה של הקדמונים, אז מה אתה לומד? אתה לומד, תשמע, המצרים היו כלי, הם המציאו את הטריגונומטריה, את הארכיטקטורה, את הצבעים, תורת הצבעים שלהם, אנחנו עד היום הזה לא מצליחים לעשות צבעים כמו שיש בפירמידות, שלא דוהים במשך אלפי שנים. הם בכלל משהו המצרים הקדמונים. התורת החניתה של המומיות, משהו. מה עם הכסדים? הכסדים הם בכלל המציאו את האסטרונומיה, את תעלות ההשקיה וכו'. המבנה חברתי שלהם שם, משהו. מה עם הפיניקים? הפיניקים, הם ימצאו את הסחר הבינלאומי, את ההפלגה בים, את צביעת הצמר, את הזכוכית. מה עם היוונים? היוונים, הם מה לדבר? המשטר הדמוקרטי, המדע, כל זה בא מיוון. האסתטיקה, זה בא מיוון. מה עם הרומאים? הרומאים, ימצאו תורת המשפט. עד היום הזה אנחנו מושפעים מן המשפט הרומי. אחרי אתה שואל, ומה עם תחום האמונה? שזה סך הכל... הדבר החשוב ביותר בחיים. ותשמע, וזה הם היו תינוקות. הם היו ילדים קטנים. יש פה איזה בעיה. ההפרש בין מה שאנחנו מוכנים לייחס להם בתור חוכמה לגבי כל שאר תחומי החיים, לבין מה שאנחנו מוכנים לייחס להם בתחום האמונה. כמו, הם היו מטומטמים, הם היו אנשים מלומדים מאוד, אבל מטומטמים בתחום האמונות והדעות. קשה לומר את זה. אולי אפשר להגיד שאנחנו פשוט לא מבינים אותם. זה הרבה יותר סביר. במיוחד, אם אתה קורא באותן אנציקלופדיות, מה אומרים על העברים הקדמונים? ואז תביא. שטויות. ברור? וזה דבר שאתה יכול יותר לבדוק, כי זה תחום שאנחנו קצת מכירים. תראה מה שלומדים בישיבה, מה לומדים באוניברסיטה על אותם העברים הקדמונים. תראה את ההפרש. אז אם בתחום של היהדות הם טועים, אולי הם טועים בכל. כן. זאת אומרת, ייתכן מאוד להבין שהיו ערכים הרבה יותר מפותחים ונעלים באנושות הקדומה, שעבדו מאיתנו. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו במצב גרוע. אנחנו התפתחנו בתחומים אחרים. אולי דווקא על החשבון, האובדן הזה.
אז מה עשתה נבואה בעצם שביום שהיא פסקה,
לכאורה,
מה
עשתה
בעצם הנבואה
עד
אז? אנשים ראו
דברים
אחרים
שאנחנו היום לא רואים. נכון, נכון. כלומר, בזמן, בכל העולם כולו, כשיש גילוי שכינה, גילוי השכינה זה לכל העולם כולו. אז זה מוליד נביאים בישראל, וכהני עבודה זרה באומות העולם. פשוט מאוד.
שעובדים מה?
שעובדים את השם.
עובדי עבודה זרה שעובדים
השם? עובדי עבודה זרה הם עובדי השם, צריך לזכור את זה. הם עובדי השם בצורה זרה. איך אומר הנביא זכריה, שהוא לא חשוד על אלילות? הוא אומר, כי בכל, כי גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. עולם הפוך. היהודים הם עובדי עבודה זרה, והגויים הם עובדי השם. כך אומר הנביא. כי הנביא מבין שדרך כל האלילויות האלה, הם מתכוונים לעבוד את השם. לכן הוא לא בא אליהם בטרוניה, בגלל שהנפש שלהם היא נפש פירודית. זה משהו של 70 אומות העולם. 70 אומות העולם, כוונה פיצול של הזהות האנושית המקורית, שהתפצלה ל-70. אז מה אתה רוצה? ממי שהוא ממילא מייצג רסיס מסוים של הזהות האנושית, שהוא יתפוס את האלוהות האחדותית? הוא לא יכול. אצלו זה כמו אור שהתפצל על ידי מנצרה. אז זה אל, אל כזה, אל כזה, אל כזה. אבל הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שהם יודעים את השם וקוראים לו אלאה דאלהיה. האלוה של כל האלוהים.
זה עבודה זרה.
לנו, בשבילנו, זה ברור לנו שהם עובדים חל כלשהו, זה רק האל שלנו. אבל בשבילהם
זה יכול להיות
תפוח,
וזה האל שלהם לא קשור
לאל
שלנו.
אני חושב
שזה בכלל
משהו
אחר,
ונפרד
לגמרי.
לא, 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 לא. צריך להבחין פה בין שני מושגים. זה דבר חשוב, מה שאתה שואל כאן. יש עבודה זרה, ויש עבודת אלילים. זה לא בדיוק אותו דבר. עבודה זרה, זאת עבודת השם זרה, שהתפתחה בימי קדם, שהיא אסורה לנו. לנו זה אסור. אבל אצלם, אפשר לומר, זה האופן שלהם לדעת את השם, אבל זה יידרדר. וזה נהיה עבודת ילידים. עבודת ילידים מקבל כל הצורות הילדותיות, בין היתר מה שאתה אמרת על התפוח. אבל זה כבר עממי. אין, הנפש העממית הפרימיטיבית היא באמת אנימיסטית, קוראים לזה. מייחסת רוח לכל דבר ודבר. טוב. אגב, הרמב״ם אומר, דבר מעניין בהלכות עבודה זרה. שכהניהם של עבודה זרה, של עובדי עבודה זרה, ידעו את האמת. רק הם סברו שאין כוח בנפש של הציבורים שהם עליהם היו מופקדים להבין את זה. לכן, מה? הם בלופרים כאלה. כן, כלומר, לפחות בהתחלה.
מה שנימא אומרים בשבחת כן מקבל, בכל מיני בשר, כמו לשני חפרושו שבא, שנחזור לאיזה מצב?
של האחדות. של אחדות, אבל לא, אנחנו מתכוונים למשהו הרבה יותר עמוק. ביטול אפילו של עבודה זרה, לא רק עבודת אלילים, אלא גם של עבודה זרה. זה מה שאנחנו אומרים כל יום.
עבודה זרה קורה בשם השם, אז מה...
לא, אבל הוא קורה בשם השם בצורה מפורדת. וזה מביא אותו לכל מיני קלקולים. הוא לא ניצל בסוף מעבודת אלילים. אני עוזר לך משהו מדהים. יש ספר של יוספוס פלביוס, הנקרא יוסף מתתיהו, הנקרא בשם נגד אפיון. ספר לא כל כך מפורסם. יש מלחמות היהודים, זה מכירים, כן, או הקדמוניות היהודים. אבל יש לו ספר קטן שיק, חמודי לאללה, נקרא נגד אפיון. מה זה הספר הזה? זה אחד הספרים הראשונים שנכתבו בהיסטוריה, להגן על היהדות. היה איזה, איך קוראים לזה? כהן דת יווני מצרי באלכסנדריה שקראו לו אפיון. הוא היה אנטישמי. והוא כתב דברים חריפים מאוד נגד היהדות. ואז יוספוס פלביוס החליט לענות לו. כתב ספר נקרא נגד אפיון, קונטרה אפיו. מה? קונטרס, כן, קונטרס. קונטרס. קונטרה אפיו, או נגד אפיון. ושם הוא כותב שהוא עונה לטענות. את הספר של אפיון עצמו אין לנו, אבל כיוון שהטענות שלו מובאות על ידי יוספוס, אנחנו יודעים מה הוא טען. אחת הטענות שהוא טען נגד היהודים, זה שהיהודים הם לא בסדר, בגלל שהם מקללים ובזים לאלוהי העמים. ממש לא יפה. מה יש לכם נגד האלים שלנו? זה לא, זה חילול הקודש. אז יוספוס עונה, איך הוא יכול להגיד דבר כזה עלינו? והלא תורת משה צוותה עלינו לא לקלל את האלים של העמים. איפה הוא לקח פסוק כזה? איפה הוא לקח את הפסוק הזה? מאיפה הפסוק? יותר גרוע. אלוהים לא תקלל. אלוהים לא תקלל. יש פסוק כזה בספר, בפרשת משפטים? כן. אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. עכשיו, סיבו לב איך הוא קרא את זה. אם כתוב ונשיא בעמך לא תאור, משמע שאלוהים שדיברנו לפני כן, זה לא בעמך, אלא מחוץ לעמך. כתוב, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. איך הגמרא מפרשת את הפסוק הזה? אלוהים לא תקלל. איך ההלכה מפרשת את זה? על דיין. שאסור לקלל את הדיין. רגע, וגם נשיא. לא דיין ולא נשיא. כלומר, אם הדיין פסק לא לטובתך, אתה מעוצבן על הדיין, אתה מוציא נגדו איזה כללה. זה אומרת התורה, לא. אלוהים לא תקלל. ונשיא בעמך לא תאור. נשיא זה המלך, או בעל משרה ציבורית, גם כן. כן, אתה אומר, ראש העיר, איזה... מוציא משהו, גם זה נשיא. ונשיא בעמך לא תאור. עכשיו, יוספוס קרא את הפסוק לא כמו חזל. אלא הוא הבין שהכוונה של התורה היא שלא לקלל את האלוהים של הגויים. אלוהים לא תקלל. אז לכן אומר יוספוס על אפיון, איך הוא יכול להגיד עלינו דברים כאלה? אבל מיד אחר כך, נגיד שככה יוספוס קרא את הפסוק, לא כמו חזל, בסדר. אבל יש, אחר כך יש המשך, הוא אומר, אבל איך הם רוצים שלא נצחק על האלים שלהם? שהרי הם מספרים בעצמם דברים מגוחכים עליהם. ואז הוא מביא מהמיתולוגיה איזה 10 סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, שמראה איך שעובדי האלילים בעצמם אומרים שטויות על אלוהיהם, דברים מגוחכים. אז אתה רוצה שלא נצחק עליכם? הוא מביא שם כל מיני סיפורים, איך למשל זהוס התאווה לאיזה אישה ולכן התחפש לכבשה וכל מיני שטויות.
אבל למה יש דברים
דומים? חכה, זה, אל תקשה עלינו. עכשיו קודם כל, מה שאנחנו מקשים עליהם? הרגע. אז עכשיו, לא מובן. אם זה איסור דאורייתא לדעת יוספוס לקלל את אלוהי העמים, מה זה משנה? איזה סיפורים הם מספרים על האלים שלהם? בכל מקרה יהיה אסור, נכון? אלא הוא רוצה לומר מה שאני אמרתי לכם. שבתחילה היה עבודה זרה, אבל זה הפך לעבודת אלילים.
עבודה זרה אסור לקלל.
אבל עבודה על אלילים, כן. בדיוק. כלומר זה... טוב, יש לי עוד כמה מקורות למה שאני אומר, לא רק יוספוס. אבל יש מה ללמוד. טוב.
הקודקודים שלהם יודעים את האמת, הרב.
הקודקודים שלהם ידעו את האמת.
זה שבעכשיו נמצאים בבתיקן וכל יש הסתות מוקיפה.
לא כל הכיפות כתומות.
כן. התמורות ולבנות כל זה כאלה. גם חיים שחושים
שהם מניחים תפילין, אפילו כל זה כאלה? יש מהם שמניחים תפילין. באמת? כן. בכנסייה יש כאלה שמניחים תפילין, יש כאלה שאוכלים כשר. יש כמה כאלה. כי הם אומרים שמה שתורת משה אמרה, כל המצוות זה מידת חסידות. אז מי שיכול? לא כולם אומרים את זה, כן? אבל יש כאלה שם.
שאלה למה עשית?
מה?
שאלה למעשה.
כן.
האם מותר היום לחלל את הברית החדשה?
בוודאי, בוודאי. זה מינות, זה מינות, זה משהו אחר גם.
והקוראן גם אותו דבר?
קוראן נשמע לדון. לא הכל שם פסול. הברית החדשה, ברור שזה מינות. הרי ספר תורה שכתבו מין, אפילו ספר תורה, צורפי, עם ההזכרות שבו, שם הוויה שבו, זה משהו אחר גם. כן, יש לזה סיבות. גם עבודה זרה אנחנו מבטלים מארצנו. אין בארץ ישראל אסור. הרי יש הלכה, מצד דאורייתא, לבטל כל עבודה זרה מארץ ישראל. למה בארץ ישראל? כי פה אין מקום לאלים האחרים. כן, זה, איך כתוב? אלוהי נחר הארץ. האלוהים האלה הם נוחרים בארץ. בארץ זה מקום שלו. מקום שלו, אל תשימו פה מישהו אחר. אגב, זה מוכיח שבחוץ לארץ אין מצווה לבטל את זה. כלומר, אתה רואה כנסייה בחוץ לארץ, אין מצווה לבטל. מה? אתה יכול, אבל אין מצווה. אין מצווה. כן? זה מעניין. אגב, זה, האמיתי, מה?
שגר שם כאילו אין לו אלוה.
כן.
זה בעיה של...
מילה אתה אומר, זה לא משנה, כן. יש בספר דברים, פרשת עקב, פסוק מאוד משונה. כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. לא, זה שאלוהים אחרים זה דיוונו, אבל אני רוצה להגיד מה זה, השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. כשמשה אומר אלוהי חם, מה כלול בביטוי חם? מי זה?
עם ישראל.
עם ישראל, נכון? כלומר, השם הוא אלוהי חם, כלומר, הוא אלוהי האומה הישראלית ישירות, והוא אצל האחרים אלוהי האלוהים. זה הכוונה. כלומר, השם אלוהי חם, הוא אצלם אלוהי האלוהים. אגב, אנחנו...
אז אנחנו אלוהים גם.
לכן יש נטייה לגויים להעליל את ישראל. נכון, נכון, נכון. זה לא במקרה. זאת אומרת, איך יכול להיות שיש היום מיליארד גויים שמוכנים להשתחוות כל יום לתינוק יהודי? לתינוק יהודי, בחור ישיבה מקולקל. הרוג. לוקחים את הפגר של בחור ישיבה מקולקל. מיליארד בני אדם משתחווים לו כל יום. קורה משהו. זה לא סתם. עכשיו, כי הם מרגישים שם משהו. במיוחד אם הוא ארון. מה?
זה חלק מתיקון העולם ושזה באמת צריך להיות ככה?
לא, זה לא תיקון העולם, זה קלקול העולם. זה קלקול העולם. אז אני מבין, אבל מאיפה זה בא? זה נובע ממשהו. וזה משיכה לנשמת ישראל. מה?
זה אמור להתבטל באיזשהו
שלב? אנחנו פעמיים בכל יום, באהבה, אומרים ביטוי מאוד יפה, שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. מה פירוש המשפט הזה? כל יום אנחנו אומרים, נכון? צריך לדעת למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את המשפט הזה. צריך כוונה, לא? אז מה אומר רש"י? יפה. נכון. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד לכל האומות. אנחנו מעוניינים בביטול השרים, ביטול עבודה זרה, כדי שיהיה השם אחד לכולם. זה מה שאומרים גם בעלילים לשבת. בעלילים קרות יקרי תון. כן, וכל בן והשר יקרו בשמך. השם יהיה ביום ההוא, השם אחד ושמו אחד. כלומר, יוצא לפי זה שהפסוק שמע ישראל הוא פסוק עם דינמיקה פנימית, דינמיקה היסטורית. זה לא משהו, זה לא הצהרה נצחית, כמו שאצל הרמב״ם. הרמב״ם אומר, שאומרים השם אלינו השם אחד, הכוונה שאנחנו מכריזים על אמונתנו שהשם הוא אחד. אבל לפי רש"י זה לא כך. השם שהוא אלוהינו עתיד להיות השם אחד. אם תשמע, כן, שמע ישראל, מילה השם אלוהינו יהיה השם אחד. טוב, אפשר להמשיך?
זה
רש"י, מה שאני אמרתי.
כן, אני
יודע,
זה כמו שאמרנו, זה פירוש אחר.
שהרמב"ם כאילו מפרש את זה בצורה אחרת. נו, אז מה?
אנחנו מוכרים את הפירוש.
מה שיש
פה, זה
איזשהו
חילוק
מסוים. לא, לא. יש לפחות לפסוק הזה, על דרך הפשט, לפחות 5 פירושים סותרים. רק לפסוק הזה. יש לי קלטת על זה, נקרא שמה ישראל, מעניין, מה אפשר לשמוע? יש פה במכון, אבל זה לא, צריך להבין, מה זה מחלוקת בין רבנים? שום דבר, מחלוקת בין רבנים, גדולי ישראל, כן, לא סתם אחד עשה איזה שטות או משהו. אלא כל אחד אומר משהו, הכל אמת. אבל כל אחד מדבר בעולם אחר. אז מה התפקיד של הרב שלך? הוא צריך להסביר לך באיזה עולם כל אחד מן הרבנים דיבר. לפי היתרות של הגמרא, מר אמר חדה ומר אמר חדה ולפלים.
עולם אחר
או
זווית אחרת?
תקרא לזה זווית אחרת. זווית זה גם עולם, לא? טוב.
זווית, פרושו שהמוצר נמצא באותו מקום, כי נסתכל על המוצר, כשמדבר על עולם אחר, זה אין משהו...
יכול להיות גם, אז גם וגם. טוב. ולפיכך. החיות ארבעת רגליהם רגל עגל. כי הרגל... נבדלים בו מן העילה כמו שביארנו לפני זה. וכל אשר נבדל מן העילה נוטה לשניות. לכן אפשר להבין, דווקא בגלל הרגליים יש זכר לחטא העגל, כי חטא העגל זה היציאה מן האחדות, זה הפירוד. גם כן הרגל בכלל היא יציאה מן האחדות, לכן הרגל של החיות הוא רגל ככף רגל עגל, מובן? לכך רגליהם בפרט רגל העגל, כי העגל הוא השור מן המרכבה שבשמאל, אשר השמאל נבדל במה? מן העילה. ומפני כי נמצא בהם בשביל זה דבר שאינם דבקים באחדותו יתברך, ודבר זה הם מכסים, כן, על ידי הכנפיים, שלא נמצא בפועל הנגלה. והיינו, כמו שאמר בגמרא, כי כיסוי הרגל הוא מה שיש בהם מן החיסרון, מה שהם נבדלים מן העילה. ולפיכך אמר גם כן, כי מכסים רגליהם שלא נזכר אבון העגל. פירוש, כי אילו היה נמצא דבר זה בפועל הנגלה, היה נגלה אחת בפועל הנגלה. אבל אחר שמכסים רגליהם, היינו מה שהם נבדלים מן העילה, לכך לא נמצא גם כן בפועל החטא של ישראל. אבל הדברים האלה, כי דברים ברורים הם, ולדעת רבנן, אם מעט, כלומר נתמעטו, שתי כתפניים שמכסים רגליהם. וזה כי הכנפיים שהם מכסים רגליהם, שלא ימצא חיסרון עם השם יתברך, וכאשר יש חיסרון בעולם הזה, כאשר חרב בית המקדש, ודבר זה נחרב, נחשב חיסרון, והרי החיסרון נגלה בפועל, וכך נגלה יתברך, אלא נמצאים כאשר הנמצאים בעצמם בחיסרון. גילוי הרגליים, דבר זה הוא חיסרון כבוד עליהם, כי כן עניין הרגל. כלל הדבר, לדעת, כי, כלל הדעת, כלל הדבר, לדעת רבי חנינה, בשביל, מה אמר רבי חנינה? שאיזה כנפיים נפלו? אלה שהם אומרות בהם שירה. נכון? שתיים יעופף. כן, הוא חולק על רבנן. כן? רבי חנינה הוא חולק על רבנן. רבנן אמרו כנפיים שמכסות את הרגליים. רבי חנינה אמר כנפיים שבהם הם שרים, אומרים שירה. לדעת רבי חנינה בשביל חורבן בית המקדש שמעת הכבוד ולכך דווקא ימעט כנפי החיות שאומרים בהם שירה. אבל לומר ימעט כנפי החיות שמכסים פניהם, אין זה מיעוט הכבוד שמכסים פניהם שנעלול שיתוף עם העילה ולא שייך בהם מיעוט הכבוד. כלומר עד רבה, זה היה עוד יותר כבוד לגלות את הפנים. לכן שם לא שייך להגיד שבגלל החורבן נתמעטו אלה. גם לא שייך לומר דימת הכנפיים שמכסים בהם רגליהם, לפי רבי חנינה, שלא ינגלה במה שיש בהם מן החיסרון. זה אינו, כי דבר זה לא ימעט. ולדעת רבנן, יותר ראוי לומר דמעט הכבוד, כי הרגל הוא חסרון הכבוד, וכאשר חרב את המקדש שימעט הכבוד, אמר, כי רגל שלהם שהוא חסרון הכבוד, נגלה. וכך אמר, דמעט כנפי החיות, נפסות בהם, רגליהם, ואילו הדברים ברורים מאוד. וכן, מה שאמר קודם שחרב הבית, כתיב, עכשיו יש פה שאלה שנייה ששאל, מה מספר המלאכים? איזה כמות יש למלאכים? אז בספר איוב אומר, יש מספר לגדודיו. אז זאת אומרת שמה המספר? אין סוף. יש אין סוף מלאכים. מה שאין כן, מה שחרב המקדש, אומר דניאל, שיש 1,001,000, נכון? נכון? לא, סליחה. מיליון... 1,000,000 יש שם שונה, וריבו ריבבן, לא. תודה מוי. כן, 1,000,000 יש שם שונה וריבו ריבן קודמוי יקומון. זאת אומרת מיליארד ומיליון. כן, מיליארד ואחד מיליון מלאכים, אבל לא יותר מזה. זאת אומרת יש התמעטות, מה?
101 מיליון.
זה החשבון שעשינו שיעור שעבר. טוב, בסדר, אז למה? 101 מיליון. כמו שאחד שומע הרצאה של אסטרופיזיקאי, אומר עוד מיליארד שנה השמש תכבה. אז אחד בדאגה אומר, אמרת מיליארד או מיליון? אז מה הוא אומר כאן? אז איפה היינו? כן. ולכך אמר, לא, וכן מה שאמר קודם שחרב הבית כתיב, היש מספר לגדודיו. ולאחר שחרב, ימעט פמליה של מעלה, אף על גב שלא נמצא דבר זה בעצמו, כן, בעצמו של הקדוש ברוך הוא, רק כי כך הוא נמצא אל הנמצאים שלא נגלה להם משלמות כבוד מלכותו. ולפיכך אמר, כאילו ימעט חס ושלום פמליה שלו, וכך נגלה אל העולם, לא שבאמת. וזה כי כאשר אין בית המקדש, שהוא היה היכל המלך כמו שהתבאר, ימעט גם כן, שאין השם יתברך נגלה בכבוד מלכותו. אף כי בוודאי אצל השם יתברך אין שינוי וחסרון כלל, ולא שייך בו לומר כך. מכל מקום, קודם שחרב את המקדש, היו הנבראים מקבלים כבוד מלכותו, כפי שלמות מעלתם. וכאשר חרב את המקדש, אין השם יתברך נגלה להם בכבוד מלכותו, כאשר חסר העולם הזה מן בית המקדש. וכל זה ברור והבן הדברים, כי הם דברי אמת ברורים, והתבהר לך כי חסרון בית קודשנו ותפארתנו נחשב חיסרון אצל העליונים. ואין זה רק מצד המקבל. ואין זה אלא, כן, זה רק, הכוונה שזה רק, דווקא כך. ואין זה רק, נמצא אדם מקבל. כי בוודאי אין שינוי לעליונים, רק שכך נמצא שנבר אל העולם הזה, שלא בשלימות כבודו. ויאמר כך, כאשר נמצאו בשלימותן ובמעלתן, נמצא אדם מקבל, כי סוף סוף יש בהם בחינה זאת, שנראה כך אל המקבל הוא האדם. ואין זה נחשב דבר קטן, אבל הוא חשוב, דבר גדול. כי דבר זה עיקר כאשר הוא נמצא, כך אל המקבל, כמו שנמצא האדם, קרא שמות לכל הנמצאים. זה נראה כי הכל נחשב כפי מה שהוא אל המקבל, הוא האדם. כלומר, מה שהמציאות נמדדת לפי מבט האדם בה. זה קצת מזכיר את אחד היוונים, פרוטגורס, שאומר, האדם הוא מידת הכל. אז יש ממד מסוים שזה, כן, מה רצית? ואף אל השם יתברך קרא שם, כמו שאמר במדרש, כאשר קרא האדם שמות לכל, מפני שהכל נחשב כפי מה שהוא אל האדם, שהוא המקבל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה שמי? אמר לו, שם אדנות, אמר הקדוש ברוך הוא, זה שמי שקרא לי אדם, אשר מזה תבין ותדע, כי הכל הוא כפי מה שהוא המקבל, הוא האדם. ולכך, כאשר השם יתברך נמצא אל המקבל, הוא האדם בעניין אחד, נאמר אותו עליו. ודבר זה ביארנו מקומות הרבה מאוד, בחיבור בעיר הגולה, ושאר מקומות, ומזה תוכל ללמוד החיסרון שנמצא בעולם הזה, מצד חסרון בית המקדש. כי אף על הקדוש ברוך הוא אמרו, ואמעט פמליה שלו, כאשר אנשי נברך נמצא בשלמות כבודו, אלא נמצאים. נאמר כך, שכך הוא נמצא לעולם. מה? מה הבעיה? קראתי מהר מדי? לא, פשוט זה, אחרי שבכל מה שלמדנו, הדברים ברורים, לא? אני חושב.
זה מה שלאחר שהם נמצא
שהשינוי
בעצם הוא בנו, ולא...
לא בנו ולא בו, אלא באופן... אמרתי, לא בנו ולא בו, אלא באופן הופעתו אלינו. בו עצמו אין שינוי, באופן שהוא מופיע יש שינוי. זאת אומרת, באמצע. בסדר? טוב, מה? מה לא ברור? יש משהו שלישי. האופן שהוא נגלה אלינו. למשל, כשאתה רואה שיש אבק באוויר, ואז השמש נראית ירוקה. נכון? אתה לא השתנית, השמש לא השתנתה, אבל האבק גרם לשינוי. לכן אתה רואה את זה אחר. מה שאתה אומר, כן, מה? הנסער היום סוער מאוד. האפור היום, אפור מאוד. קצת שחור. לשינוי בהופעה, כן. השמש מופיע אליך בצבע אחר. טמפרטורה אחרת. ופרק בתרא דסוטה. טוב, זה באמת אין לנו כבר זמן. נראה את זה פעם הבאה. שלום. יפה.